יום שישי בערב, לא יודעת אם שמעתם את השירה. כן, מי שיש אוזן למוזיקה. אז בואו ניקח עוד רגע שניים של כניסה פנימה לפני ההתחלה של השיחה. הזמנה להתחבר לגוף, ללב, לפרה. ולמיינד. אז הנושא הערב של השיחה או של המחשבות, ההרהורים שרצו להתחלק איתכם, הנושא של שייכות והשתייכות. נושא גדול, זה נושא רחב, זה נושא שאנחנו גדלות או גדלים אליו אולי כל החיים. וההבנות שלנו והתחושות והחוויות שלנו משתנות. דרך כל מיני תחנות חיים שאנחנו עוברים, עוברות דרכם. אני דווקא רוצה להתחיל משיר שאני קוראת, יצא לי להקריא הרבה פעמים, אולי בנושאים אחרים, בהקשרים אחרים, אבל אני מוצאת שהוא מתאים לנו לעכשיו. זה שיר של מרי אוליבר, משוררת אמריקאית שנפטרה, עזבה את הגוף בשנה שעברה. שיר שנקרא המסע, שתרגמתי אותו מאנגלית. יום אחד ידעת סוף סוף מה עלייך לעשות, והתחלת. למרות שהקולות סביבך המשיכו לצעוק את עצתם הרעה. למרות שכל הבית החל לרעוד. ואת חשת את המשיכה המוכרת בקרסולייך. תקני את חיי, צעק כל כל, אך את לא עצרת, ידעת מה עלייך לעשות. למרות שהרוח חיטטה באצבעותיה הנוקשות, ביסודות עצמה ממש. למרות שהמלנכוליה שלהם הייתה נוראה. זה היה כבר מאוחר מספיק ולילה פראי. והכביש מלא בענפים שנפלו ואבנים. אך כמעה כמעה כשהשארת את קולותיהם מאחור, הכוכבים החלו לבאור דרך סדיני העננים. והיה שם קול חדש שאת את זיהית כשלך. הוא שהריח לחברה כשפסעת עמוק יותר ויותר אל תוך העולם, נחושה לעשות את הדבר היחיד שיכולת לעשות, נחושה להציל את החיים היחידים שיכולת להציל. אז כמו בשירים טובים, יש אחר כך עוד רזידיו כזה של וואו, מין כזה יורד, 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 יורד לכל מיני רמות של הלב שלנו. המסע של מרי אוליבר, גם האנגלית מאוד יפה. זאת אומרת, האנגלית מאוד יפה, העברית. אוקיי. ובחרתי את השיר הזה, או יותר נכון, הוא פשוט מין רצה עוד פעם שאני אקרא אותו. איכשהו בתוכי הוא מתקשר לנושא שלנו, של שייכות, של השתייכות. זה אחד הנושאים, כמו שאני מבינה אותו ושומעת אותו ומכירה אותו מעצמי ושומעת אותו מכל כך הרבה שנים של אנשים, חברים בדרך, אחד הנושאים היותר מחייבים. איכשהו, וזה נדמה לי ככה לפי הסטטיסטיקה של החיים שלי, שרוב האנשים שאני פגשתי מרגישים שהם לא שייכים. לא שייכים ולא משתייכים. ולא בדיוק, ולא לגמרי, וחצי חצי, ולא מתאימים, ו-something is wrong with them, אולי. נכון? ישר זה גם הולך לשם. בדרך כלל זה לא שאנחנו לא שייכים כי אנחנו מושלמים או מוצלחים מדי או משהו כזה, אלא כי בטח משהו לא סבבה איתנו. נכון? וזה מעניין, זה איכשהו זה מין אתוס שחוזר על עצמו במיוחד במה שנקרא חיים הרוחניים, אם תרצו, שם קצת אולי לאוס. אבל כשאנחנו מתחילים להתעניין במשהו שהוא מעבר למיינסטרים, או אולי קצת אפילו מעבר למיינסטרים, יכולות להיות לזה סנקציות מאוד לא נעימות. אנחנו אולי די מהר מרגישים תלושים, מבודדים, לא מובנים, שאנחנו צריכים איכשהו להתאים את עצמנו, לקבצ'ץ' את עצמנו לצורה הזאת, שנראה שכולם ממש ממש בקלות באמת מהחיים בה. זה נראה ככה אגב, זה לא באמת ככה. יש בדיחה כזאת ששמעתי את סטיבן הרבה פעמים מספר, אחד החברים שלי לדרך. מורה גם, קולגה, חבר יקר. מספר בדיחה כזאת היא קצת מוזרה על, על איש שהיה מאוד מאוד צולע, והגוף שלו היה עקום ומעוות, כתף אחת הייתה מאוד מאוד גבוהה, והכתף השנייה הייתה נמוכה והוא צלע, והייתה לו גיבנת. והוא מאוד רצה, הוא הלך לחיית ומאוד רצה לתפור חליפה. החליפה הזאת, שסוף סוף תהיה לו חליפה. והחיית עבד מאוד 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 קשה, כן? ככה, יש כמה גרסאות לסיפור הזה, אני קולטת. כן, חיית עבד, טוב, אני אתחיל את הגרסה השנייה. בלבלו לי הגרסאות. אוקיי, תשכחו מה אמרתי. מההתחלה. הוא בכלל לא היה צולע, הוא בכלל לא היה... האמת שהוא היה סבבה לגמרי. הכתף שלו לא הייתה יותר גבוהה מהכתף השנייה. הוא הלך ממש רגיל כמונו, אבל הוא הגיע לחיית אחר. שתפר לו חליפה ממש עקומה. אני לא סתם התבלבלתי, אה? זה אפילו אותי בלבל, יאללה. תפר לו חליפה ממש ממש לא מתאימה לו. השרוול היה קצר מדי, הדש היה ארוך מדי. פתאום היה מין המון המון רווח פה כזה בין הגב ובין הבד של הגב. וכל פעם החיית אמר לו, זה לא בעיה, השרוול קצר, אז פשוט תרים קצת היד. המכנס שלך קצת... פשוט תזוז קצת ככה ואז, וסידר אותו, ותתכופף, וסידר אותו כל כך טוב שהחליפה התאימה לו. האמת שזה הסיפור. ואז האיש הזה יצא לרחוב ככה, 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 צולע עם כתף, ככה למעלה ועם גיבנת כדי שהחליפה תתאים, וכולם אמרו, וואו, איזה חיית גאוני. איך הוא הצליח לתפור חליפה לאיש עם גוף כל כך אחר. כן. וואו, תחשבו כמה פעמים אנחנו הולכים ככה בחיים שלנו, עם היד הזאת למעלה, היד הזאת למטה, רק כדי להתאים לזה, הבטן החוצה או פנימה, אגב, לצלוע, רק כדי להתאים לאיזה חליפה, כן? שנדמה לנו שאנחנו חייבים ללבוש, כי כולם לובשים את המדים האלה. אז גם אנחנו חייבים. ואז מישהו בא ואומר, וואו, איזה חיית גאוני. הנה, אפילו אני התבלבלתי. גדול. איך המיינד עושה את זה? כל כך אוטומטי, כל כך מהר. איזה חיית גאוני שהצליח לתפור חליפה לאיש כזה. בוא נע, האיש הזה בריא לגמרי. זה החליפה שלו פוקה. לא גזורה טוב, לא מתאימה. עקומה, צפופה, לא מתאימה. לא מתאימה. אז מה איתנו? איזה חליפה אנחנו שמנו על עצמנו מזמן, והיא לא מתאימה לנו? ובכלל אנחנו שוכחים שזה לא, הבעיה היא לא אנחנו, לא בנו, אלא פשוט החליפה הזאת. מה הקטע שלה? לא מתאים. רמדס, מורה נפלא, שגם עזב את הגוף לפני כבר יותר משנה, נראה לי. היה לו מין, היה נורא מצחיק, והיה לו מין משפט כזה, שהוא היה אומר, כולנו מסתובבים עם ספייס סוט כזה, מין חליפות חלל כאלה מאוד מאוד אבות, להגן עלינו לא יודעת, מהחלל, מהעולם, ושוכחים שבפנים, בתוך המראה הזה, בתוך החליפה הזאת, יש בן אדם. אז כזה לפעמים מעיזים ושואלים, are you in there? Are you in there too? מה, גם אתם שם? גם את שם? גם אתה שם? כאילו, משהו ב... כן, לעמוס עוז, אני יודעת, זה לא פופולרי להזכיר את השם שלו בימים האלה, אבל עדיין, בואי נא, הוא כתב כמה דברים מופלאים, ואחד מהספרים שלו יש את הדימוי הזה, שהנמרים שלנו נפגשו, מתאר איזושהי פגישה. ככה הוא קורא לזה, כשהנמרים שלנו נפגשו. לא משהו בפנים, הווילד הזה בפנים מזהה, מזהה משהו, מזהה מישהו שם, לא משנה מה החליפה, לא משנה איך זה נראה, לפעמים זה נראה heavy disguise, כן? לפעמים זה נראה ממש לא מה שהיינו חושבים שככה זה אמור להיראות בכלל. אבל אם נחרג חוזרת לנושא שלנו, של ההשתייכות, השייכות, כל כך הכמיהה החזקה הזאת, העמוקה הזאת, להשתייך, להיות שייכים, אולי זה קדום, קדום, קדום מהימים שהיינו חיים בשבטיות כזאת, ואם לא היינו בשבט, אז לא היה לנו סיכוי לשרוד. יש מין פחד כל כך גדול אצל כולנו מהמה יגידו, עד שאנחנו נפטרים מזה. ואפשר להיפטר מזה. זה עובר, אגב, לכל מי שבדרך. זה עובר, ממש, לגמרי. מה יגידו? מה יגידו? וואו, כמה שזה כואב, במיוחד אם אתם קיבוצניקים. וואי, באמת, האימה הזאת של להיכנס לחדר אוכל וכל העיניים של הדודות, של השכנים, של הזה, עליכם, במיוחד אם אתם קצת יוצא דופן, אולי קצת beautifully sensitive, אולי קצת שונים, אולי קצת לא מתאימים לחליפות פוטבול של כל השאר. וזה יכול ללוות אותנו שנים ארוכות, כי זה הולך ישר, מה שנקרא to the sense of self, לתחושת העצמי הלא תקין. לא רק תחושת עצמי, זה ישר מה שמעצים את תחושת העצמי, שזה בפני עצמו רעה חולה, מה שמעצים את זה, זה החוויה ש something is deeply wrong with me, משהו ממש ממש לא תקין אצלי, משהו לא נכון אצלי, אני לא בסדר. אפילו הצירוף מילים הזה, נכון? אני לא בסדר. מה זה הבסדר? בסדר הזה? אני לא בסדר של הדברים? כאילו, מי החליט על הסדר? למה בדרך כלל שכחנו לשאול את השאלות האלה בכלל? מה זה הסדר הזה ומי משתייך אליו? ומה זה אומר להשתייך אליו ומה זה אומר לא להשתייך אליו? אז עם הכבוד הגדול שיש לנו כבני אדם לצורות ההשתייכות השונות האלה, רגע לעצור ולשאול, שנייה, למה הייתי רוצה, או למי הייתי רוצה להשתייך בעצם? למי אני בעצם שייכת בלי שום חיכוך, בלי שום בעיה? אתם מכירים את השאלות האלה, את החידות האלה, את הסוגיות האלה בפנים, את המקום שרוצה to belong, רוצה להשתייך, רוצה להיות חלק מה. ורוב הזמן מרגיש ליד הדברים, ו-not good enough, או שונה מדי, או לא מתאים. יש שיר, או איזושהי פסקה שכתב רימון קרבר, היה משורר אמריקאי, גם הוא כבר לא חי. הוא כתב ככה, קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה, שלמרות שיש לו אב ואם, אחים ואחיות, שפה ותרבות, הוא בעצם ממקום אחר. והוא לא יודע את זה. הוא כואב כל חייו, עד שהוא מבין, ומתחיל את המסע חזרה אל ארץ מולדתו, שמעולם לא היה בה, ואף אחד לא יכול להבטיח לו שהיא אכן קיימת. אדם כזה, הוא כותב, נולד לתוך גיהנום, ובהתחלה הוא אינו יודע שזה הגיהנום. הוא ממשיך לחיות את חייו וליפול שוב ושוב, ורק אחרי זמן ארוך משהו קורה. איזה רגע של חסד שבו הוא זוכה לראות ולו לרגע מהיר ובהיר את המקום שלו. פיסת גלויה קרועה מן המקום שלו נאמר, או מישהו משם שחולף על פניו ומחייך, רגע. שמשנה את חייו. משום שבבת אחת הוא מבין שאכן יש מקום כזה. שהוא לא חולם. שיש חיים טובים מאלה שהוא חי עכשיו. וגם, כמובן, באותו הרגע, הוא גם מבין שהוא חי בגיהנום. אז רימון קרבר הוא קצת קשוח, אבל זאת החוויה שלו. המקום הזה של הניתוק, הניתוק ממקורות ההזנה שלנו, ממקורות ההשתייכות שלנו. אבל הרמז הזה, הרמיזה הזאת שהם קיימים. ואז אולי חיים שלמים להיות בכמיהה הזאת של להשתייך למקום שבו הנשמה שלנו, שאליו היא באמת שייכת, ששם היא שמחה. יש את הסיפור של הבודה שעזב את הארמון ויצא למסע של חיפוש רוחני. לא היה לו מושג את מי הוא יפגוש ומה הוא יעבור בדרך ומה יקרה. הוא רק לפי התיאורים מאוד מאוד סבל. בשבט שלו, במשפחה שלו, בארמון שלו. אפילו שאבא שלו חיתן אותו עם האישה הכי יפה בממלכה, עם ישודרה, קראו לה, ואפילו שנולד להם בן, רהולה, תינוק. ורק אז האבא, המלך הגדול, הסכים שהבודה, הוא לא היה בודה, שסידרת גוטמה יעזוב את הארמון ליום אחד ויראה קצת מה קורה בחוץ. ושם הוא קיבל את הרמזים האלה, מה שקורה בחוץ. הוא פגש את מה שנקרא ארבעת השליחים. הוא פגש אדם זקן, הוא פגש אדם חולה, הוא ראה אדם מת, הוא גם פגש מחפש רוחני. שזה ארבעה סוגים של אנשים שהוא מעולם לא נחשף אליהם בחיים הרגילים, הנורמליים, בשבט שלו, בארמון שלו, שהיה מאוד מאוד מוגן וממוגן, כמו חדר אטום כזה. אטום לכל מה שיכול להפריע את הסדר הטוב, וחלילה להיות לא בסדר, לא בסדר. אבל המפגשים האלה, שאנחנו כולנו מכירים אותם, נכון? את המפגשים האלה, איכשהו הם חלק מהחיים, נכון? במיוחד בתרבויות שהן יותר שבטיות, יותר indigenous. אין כזאת הפרדה בין החולי, הזקנה, הבריאות, הצעירות, המוות, החיים, להפך, הכל מתקיים שם יחד. ככה חיינו את רוב חיי האנושות, אגב. הזמן הזה, המודרני, הוא מאוד מאוד פסיק קצר בחיי האנושות. רוב חיי האנושות חיינו בצורה הזאת היותר שלמה. אבל סידרת גוטמה היה תכלס, הוא חי בתוך מין וקום כזה. והארבעת המפגשים האלה כל כך טלטלו אותו, שזה מה שבסיפור שלו, זה מה שאותו דחף מהארמון, מכלוב הזהב הזה, למצוא את התרופה לסבל האנושי. והוא אחר כך, אחרי שהוא באמת שש שנים חיפש ולמד ותרגל, תרגל, תרגל, תרגל בצורה סופר משוגעת ואינטנסיבית, ולמד עם טובי המורים, וכל פעם חישב מסלול מחדש והלך למקום אמיץ אחר ולא צפוי, הוא קרא לזה אחר כך בדיעבד החיפוש האצילי. למסע הזה שלו. אתם יודעים, זה שם מאוד מאוד יפה. החיפוש הנאצל, או החיפוש האצילי, The Noble Search. מנג'ו היא מין... אני פה לשירותה, היא רק מזכירה לי את זה. תחזיקי לי את הכף רגל, היא הכי אוהבת שאני עושה לה מסאז' בכף רגל, ואם אני שוכחת אז היא נראה מה קורה. נותנת לי חסד. אז כן, כן, כן. אז זה יפה לקרוא למסע החיים שלנו ככה. זה בעצם לעשות לזה reframing in a way. לצאת מהמקום של אנחנו כל הזמן הלא בסדרים. כל הזמן something is deeply wrong with us, נכון? הוא יכל לספר סיפור אחר לגמרי. וואי, נולדתי, ואז אמא שלי מתה אחרי 7 ימים, ואחות של אמא גידלה אותי יחד עם האבא שהיה שתלטן וכפייתי, ולא נתן לי לצאת, וקלה אותי בארמון, ואז, כאילו, והסיפור יכול היה להיות מאוד מאוד גרוע, אם הוא היה יושב ומספר אותו ככה. אבל הוא בחר לקרוא לזה החיפוש הנאצל, או החיפוש האצילי, הרבה גם, אתם יודעים, בפרספקטיבה, כי מה באמת קרה שם? כשאנחנו מתעוררים, אז אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולראות איפה שנדמה לנו הנקודות שנתקענו בהם. הביצות האלה, האזורי הסוואנה, הצחיחים האלה, הערים המושלגים, שנדמה לנו שבחיים לא נצא משם. לפני שנים הייתי לא כל כך הרבה שנים, 3 שנים אולי. נראה לי חיים אחרים. הייתי במסע בחלק מה-PCT. מכירים את זה? ה-Pacific Crest Trail, שזה שביל שהולך בין מקסיקו לקנדה. ועשיתי 2 חודשים ממנו, בין לוס אנג'לס ליוסמיטי, זה 600 קילומטר עם התיק על הגב, לגמרי, לגמרי, לגמרי בערים. וזה היה לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. בהתחלה זה היה נראה טוב, עליתי, ירדתי, הבנתי את הפונצים, מה עכשיו? לא, זאת הדרך, לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. זה לא הולך להיגמר, זה לא הולך להשתנות, זה הסיפור של מסע כזה, של מסע בערים, כזה מין. מה הופך את החיפוש שלנו לנאצל? אולי כשאנחנו רואים את עצמנו בפרספקטיבה, ורואים את כל המקומות הכואבים שחשבנו שם על עצמנו, עברנו שם כל מיני דברים לא קלים, וחשבנו כל מיני דברים על עצמנו ועל החיים, ובדיעבד, במבט לאחור, בפרספקטיבה, וואו, אפשר לספר סיפור אחר לגמרי על מה שהיה שם, על מה שקרה שם, וסיפור טוב, סיפור שמסתכל עלינו דרך עיניים טובות. דרך עיניים טובות ומיטיבות. תסתכלו רגע על סיפור החיים שלכם. ותראו אם אתם יכולים לספר אותו דרך עיניים טובות. הרי את כל הטראומות אנחנו מכירים היטב, סיפרנו אותם מלא פעמים. כן. טראומה, אגב, אומר גבור מטה, שהוא רופא נהדר ויהודי הונגרי. בעצמו גדל, נולד לתוך טראומה, לתוך סוף שואה, או אמא שעברה דברים ממש קשים בהונגריה. והוא אומר, טראומה הרי ביוונית זה פצע. אני אחפש את הציטוט המדויק שלו, זה חשוב להכיר. אומר, טראומה is not what happened to you. Trauma is what happens inside of you as a result of what happened to you. Okay? אני אגיד את זה שוב. Trauma is not what happened to you, or what happens to you. Trauma is what happened inside of you as a result of what happens to you. אז באמת הדברים שקרו לנו בחיים יכולים להיות איומים ונוראים, והם יכולים להיות על גבול הסביר, ועדיין הם ישאירו חותם אחר אצל כל אחד, ובאמת עבודת חיים שלנו זה המקום הזה של מה קרה לי בפנים כתוצאה מה, ואיזה סיפור אני יכול או יכולה לספר על עצמי אחרת, אחרת. אז אני מאוד אוהבת את הסיפור של הברווזון המכוער, הבאתי את הספר, את אחד התנכים שלי. אם הייתי צריכה לגלות לאי בודד, מה שאני מקווה שיקרה מתישהו בקרוב. תכל'ס, זה סוג של אי בודד פה. מדי פעם באים חברים לדרך, יושבים קצת ביחד. אז הייתי ממש ממש מתלבטת בין אני הוא זה, אם הייתי יכולה לקחת רק ספר אחד. באמת בחוקים שלי הייתי לוקחת שניים. אז הייתי לוקחת את אני הוא זה, והייתי לוקחת את רצות עם זאבים. של קלריסה פינקולאיסטס, שהיא אנליטיקאית יונגיאנית, שהיא אגב דוגמה ומופת, כן, בשבילי. יש לי בן דוד שחי באנגליה, ויש לו חנות ספרים והוצאת ספרים, ככה, של ספרים רוחניים, והוא מראיין כל מיני אנשים למגזין שלו, והוא ראיין אותה, זה היה ממש מעניין. שם מאוד מאוד מעניינת. החיבור טוב, ומסתבר שאת הספר הזה, רצות עם זאבים, אתם מכירים אותו, נכון? מי שלא מכירה או מכיר, ממש, 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 כדאי מאוד. היא אספה פה המון אגדות עם, עם המון עוצמה בסיפור, כמו ברווזון המכוער, והיא מלמדת ומספרת ומתארת על חלקים, חלקים שלמים מהסיפורים האלה, מנקודת המבט ה... חכמה הזאת של הזקנה החכמה והאנליטיקאית היונגיאנית, מאוד שווה. היא כתבה את הספר הזה והתחילה לשלוח אותו להוצאות ספרים וכל הזמן קיבלה לא. אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה היה מספר אסטרונומי של פעמים ושל שנים. אולי 20 שנה היא ניסתה, אולי 40 פעמים היא ניסתה, וכל פעם היא קיבלה לא. תחשבו מה היה קורה אם היא הייתה עוצרת אחרי 19 שנה ו-39 פעמים. הייתה אומר, טוב, נו, כמה פעמים אפשר, כאילו, עוד לא הפנמת, כמה פעמים אמרו לך לא. די, זה ספר גרוע, הנה, מספר 19 שנה, מספר 39, ותראו, הספר הזה הוא כזה, מעבר לזה שהוא בסט-סלר, הוא כזה, כל כך חשוב, זה יצירה כל כך, כל כך חשובה. בשבילנו, בני אדם, נשים, גברים, זה לא משנה. אז הסיפור הזה של הברווזון המכוער, אתם מכירים את הסיפור? כולם מכירים? מישהו לא מכיר? יש מישהו שלא מכיר את הסיפור? או לא זוכר את הסיפור? אני לא רואה. כולם מכירים, נכון? להזכיר? סתם כי בא לך לשמוע סיפור. טוב, אני אזכיר. איפה הוא? היו היה. וואי, זה סיפור די ארוך איך שהיא סיפרה אותו, אבל... היו היה, לפני הרבה שנים, היה זה סמוך לעונת הקציר, זאת אומרת ממש עכשיו. ממש ממש עכשיו. ואמא ברווזה ישבה על הביצים שלה, אבל ביצה אחת נותרה כשהיא הייתה ביצה גדולה מאוד, היא פשוט שכבה לה כמו אבן. טה-טה-טה-טה-טה. ובקיצור, בסוף היא בקעה. אמא ברווזה התייתה את ראשה, מתחה את צווארה והציצה בו, והיא לא יכלה שלא לומר את דעתה. הוא מכוער. אבל הברווזון המכוער נכנס למים עם יתר הברווזונים, ואמא ברווזה ראתה שהוא מיטיב לשחות. כן, הוא אחד משלי, למרות שמראה הוא משונה ביותר, אבל למען האמת, באור הנכון, הוא כמעט יפה. ולכן הציגה אותו בפני יתר חיות החווה, אבל בטרם הספיקה לומר מילה, זינק, זינקה מנג'ו, מעברה השני של החצר, ונשכו את הברווזון. בקיצור, עינו אותו והציקו לו, ועינו אותו והציקו לו. גם האחים שלו, גם כל החיות האחרות במשק, גם אמא שלו בסוף, שזה הקטע הכי קורע, אמרה לו, די, תלך כבר, תמות כבר, הלוואי ולא היית נולד. כן. שאמא תגיע למצב כזה, ש... כן. מה היא צריכה לעבור. בקיצור, הוא נמלט מהדלת, סוף סוף מצא את עצמו בחוץ, שרוע בשלג, מת למחצה, למחצה. משם הלך בקושי עד שהגיע לבריכה אחרת ולעוד בית ולעוד בריכה ולעוד בית. ככה הוא בילה את כל החורף, מתנודד בין החיים למוות. ואז אני מדלגת. במימי האגם שחו להם שלושה ברבורים. אותם יצורים מרהיבים שראה בסתיו שעבר, אלה שגרמו לליבו לכאוב כל כך, הוא הרגיש שהוא נמשך אליהם. כן? ואם הם יעמידו פנים שהם מחבבים אותי, ובדיוק כשאתקרב אליהם יעופו משם בצחוק, חשב הברווזון, ואף על פי כן נמיך במעופו ונחת בבריכה, כשליבו הולם בכוח. הברבורים החלו לשחות לקראתו ברגע שראו אותו. זה סופי. ולא ספק, חשב הברווזון, אבל אם נגזר עליי למות, מוטב בידי היצורים היפהפיים הללו, מאשר בידי ציידים, נשות עיקרים או חורפים ארוכים. הוא הרכין ראש וחיכה למכות. אבל ראו, מן המים נשקפה אליו בבואתו של ברבור במלוא תפארתו. נוצות שחורות, עיניים שחורות כגרגירי יער. תחילה לא הכיר הברווזון המכוער את עצמו, משום שנראה בדיוק כמו הזרים היפהפיים, ממש כמו אלה אותם העריץ מרחוק. הסתבר כי אחרי ככלות הכל, הוא אחד מהם. הביצה בשכן התגלגלה במקרה לקינה של משפחת ברווזים. הוא היה ברבור, ברבור מרהיב, ובפעם הראשונה בחייו התקרבו אליו בני מינו, ונגעו בו ברוך ובאהבה בקצות כנפיהם. הם סרקו אותו במקוריהם ושחו סביבו במעגלים לאות ברכה. כן. אז קלריסה פינקו לאסטס מפרקת את הסיפור כל כך יפה, היא מדברת על גלותו של הילד החריג, היא מדברת על סוגים שונים של אמהות, היא מדברת על האם האמביוולנטית, האם הממוטטת. יש פה באמת אוצרות, אני ממש מציעה לכם לצלול לתוך הסיפור הזה, ובכלל כל הסיפורים שיש בספר. אבל אני רציתי להתמקד בכמה דברים אחרים שקשורים לסיפור הזה. לפרק שנקרא הגלות כחסד. והיא כותבת שם, אם ניסיתם להתאים את עצמכם לתבנית כלשהי וכשלתם, יש להניח שמזלכם שיחק לכם. אתם אולי גולים מסוג כלשהו, אבל הגנתם על נשמתכם. יש תופעה מוזרה שקורית כשמנסים שוב ושוב להתאים ונכשלים. המנודה אומנם מגורש, אבל בה בעת הוא נהדף אל זרועות קרוביו הנפשיים והאמיתיים, בין אם זה בתחום לימודים, בתחום האומנותי או בקבוצת אנשים. אפשר להישאר במקום אליו איננו שייכים כלל. גרוע פי כמה מאשר לטעות זמן מה ולחפש אחר קרבת הנפש והנשמה הדרושה לנו. לעולם אין זו טעות לחפש אחר הדרוש לנו. לעולם לא. בתהליך מסוים באלכימיה חובטים וקודשים עופרת שהיא מתכת פשוטה. גלות אינה דבר שיש לרצות בו לשם ההנאה שבו, אך מאידך ניתן להפיק ממנה רווח בלתי צפוי. וממחות הגלות רבות הן. במכותיה היא מסלקת מאיתנו את החולשה. היא מוכה את הנטייה לייבב. מולידה ראייה חדה, מחדדת את האינטואיציה. מעניקה כוחות התבוננות חריפים ופרספקטיבה. שהמקובל, מקובל? הילדים המקובלים? אינו יכול להגיע אליהם לעולם. היא גורמת לנו להרוג הרבה יותר, לקרוא דרור לטבענו האמיתי, להתאבות לתרבות הנלווית אליו. אפילו הערגה הזו גורמת לאדם להמשיך הלאה. היא גורמת לאישה להמשיך לחפש, ואם אינה מוצאת את התרבות שתעודד אותה, היא מחליטה לרוב לבנותה בעצמה. וזה טוב, מפני שאם היא בונה אותה, אחרות שמחפשות זה זמן רב, יגיעו יום אחד באופן מסתורי ויכריזו בהתלהבות שזה מה שחיפשו כל הזמן. נשמע לכם מוכר? אז יש פה עוד הרבה פנינים בסיפור הזה ובספר, ואולי אני אתייחס לזה ואקרא משם עוד. אני רוצה רגע להזמין אותנו להרהור הזה, שבעצם החוויה הזאת שהיא כל כך אוניברסלית, היא כל כך נפוצה, אצל כל כך הרבה מאיתנו, ואולי אצלנו, אנחנו חיים אותה עכשיו בעוצמה עוד יותר גדולה, בגלל נסיבות חיים מסוימות שאנחנו בתוכן. בעצם, תודה מנג'ו שאת שומרת עלינו כל כך יפה. בעצם זה המקום שמזכיר לנו, זאת התזכורת. כן? זאת התזכורת לזה שאנחנו משתייכים אולי למקום אחר. אולי למקום אחר, הערגה, מה שהיא קוראת לה, הלונגינג, הכמיהה, היא זאת שמובילה אותנו בסופו של דבר לבית האמיתי שלנו. אז אני רוצה להזמין אותנו לבדוק, אולי לשאול את השאלה בצורה ישירה, את הנפש שלנו, ככה. איפה אני מרגיש בבית? איפה אני מרגישה בבית? באמת בבית. אנחנו מדברים הרבה פעמים על החבורה, על ה-like-minded people. הרבה פעמים אנחנו מצד אחד נהיה חבורה של אנשים שהם גולים במשפחה שלהם, בארץ שלהם, בחברה שלהם, בתרבות שלהם, ומצד שני, משהו עמוק וסמיך יותר מדם, מחבר בינינו. זה אולי מסע אינסופי להסכים, כן? כמו להיוולד מחדש לשבט האמיתי שלנו. וברגע שאנחנו מזהים את זה, מזהים אותו, מזהים את השייכות שלנו, אז בזמן הזה ובמקום הזה נגמרת הבדידות, כמו שהכרנו אותה עד עכשיו. ומתחיל מסע חדש, מסע של שייכות, מסע של השתייכות. אפילו לא לקבוצה אחת מסוימת, אלא לטוב שבתוכנו ואולי לכל העולם כולו. אני רוצה להזמין אותנו לאומץ הזה, לעשות ריפריימינג בתור התחלה, להתבונן מחדש על סיפור החיים שלנו, ולא לעצור בתחנה שנדמה לנו שהיא התחנה הסופית. היא ממש לא הסופית, כל עוד אנחנו כאן, היא לא הסופית בכלל. תזכרו שכשיש עיכול בדרך, אז אי אפשר לראות מעבר לו. נדמה לנו שזה רק מה שקיים, ורגשות מאוד מאוד משכנעים אותנו שזאת האמת, והמחשבות והדעות וההיסטוריה והטראומות. ולשמור את מידת הרוחק הנכונה, את הספייס הזה שמאפשר לנו את המבט הנכון, את המבט המיטיב, את המבט הטוב שלנו על עצמנו וגם על אנשים אחרים, שבדיוק כמונו גם הם מחפשים את ההשתייכות שלהם. את ההשתייכות שלהם, את השייכות שלהם. אולי כולנו שייכים לקבוצה הגדולה הזאת של מחפשי שייכות? ואולי מצאנו? ומה קורה בנו כשאנחנו מוצאים? ואיך מרגישה המציאה הזאת? תכף מתוקה. אני רוצה לסיום לקרוא כמה שורות מתוך סוף של סיפור שכתבה רחל נעמי רמן, ספר שנקרא ברכות סבי, והסיפור האחרון שם, הסיפור האמיתי שדברת על יציאת מצרים, ובכם שמעתם אותי מספר את הסיפור הזה מתישהו, אבל ממש ממש השורות האחרונות, הפסקה האחרונה שלה. מעטים מאיתנו, היא כותבת, חופשיים באמת. כסף, פרסום, כוח, מיניות, הערצה, נאורים. כל אלה משעבדים אותנו. לעתים קרובות אנו משרתים אדונים אלה באופן לא מודע. רבים מהדברים המשעבדים אותנו מגבילים את יכולתנו לחיות את חיינו במלואם ולעומקם. הם גורמים לנו לסבול ללא צורך. הארץ המובטחת יכולה להיות דברים שונים לאנשים שונים. לאחדים זו בריאות שלמה, ולאחרים זו חירות מרעב או מפחד, מאפליה או מאי צדק. אבל אולי ברמה העמוקה ביותר, הארץ המובטחת זהה בשביל כולנו. והיא היכולת לדעת, לחיות, על פי הטוב שבתוכנו, להעניק ולהשתייך זה לזה ולחיים. בואו נשב יחד עם המילים האלה עוד רגע שניים בשקט, כמו שאנחנו. אני רוצה להזמין את ברבור הפרא לפרוס את הכנפיים שלו או שלה. ולהסכים ולהרשות. מי ייתן והמומנטום שצברנו כאן יחד בלימוד המשותף, בתרגול, בהקשבה, בלב הגדול שנפתח מחדש, יפעל לטובתנו אנו, ומאיתנו לעולם, לחופש ולאושר ולשמחה ולהשתייכות של כל היצורים באשר הם. תודה על ההקשבה.